מסכת סוכה, דף כ"ט למעלה בדברי רבה. רבה מתחיל ללמדנו הלכות אכילה ושתייה בסוכה. ואילו דברים מכניסים לסוכה, ומהם הדברים שלא מכניסים לסוכה, בגלל שהם מאוסים. מפרק רבה, מנה משתייה, כלי שתייה, כוונה לכוסות, והמתללת בסוכה, שמותר להכניס כלי שתייה לסוכה כיוון שהם לא מאוסים. אבל מנה מחלה, כלי אוכל כגון כערות לאחר שאכלו בהן, בר ממתללת חוץ לסוכה, צריך להוציא אותם, זה לא כבוד לסוכה. כבר אכלו בהם, יש בהם, הם מאוסים. וכן חצווה ושחיל, קט של חרס ודלי של עץ, צריך להוציא אותו בר ממתללתה, גם כן חוץ לסוכה. אבל ושרגה ונר, גם אם עשוי מחרס, ממתללתה בסוכה, מותר להשאיר אותו בסוכה. ואמרי לה, ויש אומרים שגם נר של חרס צריך להיות בר ממתללתה חוץ לסוכה, ולא פליגה, והם לא חולקים. בסוכה גדולה, זה שאמרנו שמותר להשאיר נר בסוכה, מדובר בסוכה שהיא יותר משבעה טפחים, שזה לא מפריע. בסוכה קטנה, וזה שאמרנו שצריך להוציא אותו מחוץ לסוכה, מדובר בשיעור מצומצם של סוכה של שבעה טפחים, שהנר מפריע, הריח שלו מפריע. או כיוון שהמקום הוא קטן, הנר הוא סמוך לדפנות, וחוששים שם ידליק את הדפנות. למדנו במשנה, אם ירדו גשמים שאדם יושב בסוכה, צריך להישאר בסוכה עד שתשרח המקפה. מסבירה הגמרא תנא, שנה בירושלים סוכה פרק ב', מה זה משתשרח המקפה? של גריסין, כן, תבשיל שעשים מגריסין, שממהר להתקלקל, שגם מעט גשם מקלקל אותו. אם זה יורד גשם שהמקפה הזו של הגריסים מתקלקל, כבר לא צריך לצאת, לא צריך להיות בסוכה, יכול לצאת מהסוכה. מספר את הגמרא, הבעיה והקייטיב כמה דרב יוסף ומתעללת, הבעיה יושב לפני רב יוסף בסוכה, נשב זיקה כמה הייתה ציוותה, נשבה הרוח והביאה איתה כסמין של הסכך על המאכל. רב יוסף שהוא היה ענין דעת, הוא לא יכול לסבול דבר שהוא מאוס, אמר להו, אמר להם רב יוסף לבני ביתו, פנו לי מנה מאחה, תפנו לי את הכלים שלי מכאן, אני לא יכול לאכול כאן. אמר לי, אומר לו אביי, והענן תנען, והרי אנחנו למדנו במשנה, משתשרח המקפה, מתי אתה יכול לצאת? דווקא עם התבשיל הסמיך, כי העין בעיסה מתקלקל, ואת אז מותר לעזוב את הסוכה. אז למה אתה עוזב את הסוכה שנפלו קצת כסמים? אמר לי, אומר לו רב יוסף, לדידי, לי בשבילי, כיוון דענין הדעתי, כיוון שאני ענין דעת, אני רגיש, כמי שתשרח המקפד דמי לי, זה דומה לי, הירידה של הכסמים, נחשב אצלי צער כמו ירידת הגשמים, והרי מצטער פטור מן הסוכה. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, שאנו חכמים, זה גם בתוספת הסוכה פרק ב', היה אוכל אדם בסוכה וירדו גשמים וירד, הוא ירד מהסוכה, כן, היו עושים את הסוכה על הגג, אז הוא ירד, כשהוא ישב בבית שלו פסקו הגשמים, אין מטריחים אותו לעלות, לא מכריחים אותו לעלות חזרה לסוכה עד שיגמור סעודתו, יגמור את הסעודה ואז יעלה לסוכה. היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים וירד, אז ירד לישון בבית שלו, אין מכריחים אותו לעלות, לא מכריחים אותו לעלות חזרה לסוכה עד שיהיה אור, עד שיעלה עמוד השחר. הבעיה להו, נשאלה להם לחכמים שאלה, מה שכתוב עד שיהיה אור, זה בעין שיתעורר, או עד שיהיה אור באלף, כוונה שיעלה עמוד השחר. אומר גמרת השמה, בוא ותשמע ראייה מהברייתא, שכתוב עד שיהיה אור באלף, ויעלה עמוד השחר. שואת גמרה, תרתי, מה, שניים? הברייתא אומרת כאן שני דברים, הסותרים זה את זה, שיהיה אור משמעו, שהאיר לו המזרח שהוא נצח חמה, ועמוד השחר הוא קודם לנצח חמה. אלא, אמה, אמור, עד שיעור, כמובן שהוא יתעורר מעצמו, ויעלה עמוד השחר, שלא צריכים להעיר אותו, אפילו כשעלה עמוד השחר. וגם אם הוא יתעורר מעצמו בלילה, לא מטריכים אותו לעלות חזרה לסוכה. ורק אם הוא יתעורר מעצמו לאחר עלות השחר, אז הוא חייב לעלות. למדנו במשנה, שעובדים שמים בסוכה, למשל למה הדבר דומה? לעבד וכו' וכו'. אומרת על מה היא בעיה להוא, מה שכתוב, לעבד שפך לרבו. נשאלה לחכמים שאלה, מי שפך למי? האם הכוונה בשפיכת הקיטון היא משל על ישיבת ישראל בסוכה, שלא מקיימים אותה בצורה ראויה? זה דומה לעבד ששפך את הקיטון ליד רבו, במקום לבזול לתוך הכוס של רבו. או הכוונה בשפיכת הקיטון לירידת הגשמים, והוא משל לאדון השופך על קיטון, קיטון על פניו של עבדו, שאומר לו, אני לא רוצה בשימוש שלך. עונה גמרת השמה, בוא ותשמע בתניה, ששני הבריתה, שפך לו רבו קיטון על פניו של עבדו, ואמר לו, אי אפשי בשימושך, אני לא רוצה בשימוש שלך. אבל הוא מפורש מכאן, ששפיכת הקיטון זה משל על ירידת הגשמים. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, שאנו חכמים, זה במחילת הפרשת בו, בזמן שהחמה לוקה, כאשר יש ליקוי חמה, סימן רע לכל העולם כולו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, והניח פנס לפניהם, כדי שיעיר להם. כעס עליהם ואמר לעבדו, צול פנס מפניהם והושיבם בחושך. כך שהחמה לוקה ולא מאירה כדרכה. סימנו שהקדוש ברוך הוא כועס על בני אדם, לכן ממעט את האור בעולם. תניה, שמי הברייתא, רבי מאיר אומר, כל זמן שהמאורות לוקים, סימן רע לשונאים של ישראל. שונאים זה בלשון נקייה, כוונה שסימן רע לישראל. מפני שמלומדים במכותיהם, שישראל רגילים ללקוט, אז יש להם לדאוג שסימן הרע הזה בא בשבילם. משל לסופר, משל למלמד תינוקות, שבא לבית הספר הוא צועה בידו, הוא בא רוצה להרביץ. מי דואג? איזה ילד דואג מהרצועה? מי שרגיל ללקוט בכל יום ויום הוא דואג, זה שכל יום יקבל, אז הוא דואג שגם הוא עומד לקבל. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, שאנו חכמים, בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לעובדי כוכבים. כיוון שעובדי כוכבים עובדים לשמש. ואם לבנה לוקה, סימן רע לשונאים של ישראל. כיוון שעם ישראל הוא סופר מונה לפי הלבנה, אז לשון נקייה, כמובן זה סימן רע לישראל. מפני שישראל מונים סופרים שמחשבים את ימות השנה ללבנה, לפי מהלך הלבנה. ועובדי כוכבים, לחמה, הם מחשבים את ימות השנה לפי מהלך החמה. לוקה במזרח, אם החמה לוקה בצד מזרח, בבוקר, שהחמה היא במזרח, סימן רע ליושבי מזרח, ליושבי העמים, שנמצאים בצד המזרח. ואם היא לוקה במערב, לפנות ערב, שהחמה במערב, סימן רע ליושבי מערב, סימן רע ליושבי העמים, שיושבים בצד מערב. ואם לוקה באמצע, הרקיעה, כמונה בחצות היום, סימן רע לכל העולם כולו. פניו עם פניה של החמה בזמן הליקוי דומין לדם, סימן שחרב בא לעולם. ועם פניה של החמה בזמן הליקוי דומין לסק שעשוי מנוצה של העזין והוא דומה לצבע שחור, סימן שחיצי רעב באים לעולם, שהרעב הוא משחיר את הפנים. ועם פניה דומים לזו ולזו, גם לדם וגם לסק, אז משמע שחרב וחיצי רעב באים לעולם. לקה בכניסתו, אם השמש לקה כשהוא בשקיעתו, סימן שפורענות שוהה לבוא, היא לא תבוא מיד. ואם לקה ביציאתו, כוונה בזריחה שלו, משמע שממהרת לבוא. ויש אומרים חילוף הדברים. אם לקה בכניסתו, אז פורענות ממהרת לבוא, ואם לקה ביציאתו, פורענות שוהה לבוא. ואין לך כל אומה ואומה שלוקה, שאין אלוהיה, השר שבלית עליה לוקה ביחד עימה. שנאמר בשמות י"ב י"ב, וכל אלוהי מצרים יעשה שפטים אני השם. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין מתייראין מכל אלו, לא מליקוי חמה ולא מסימנים רעים. שנאמר בירמיה ו"ב, כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. כן, אם לא תעשו כמעשה הגויים, אלא תעשו כרצון השם, לא תפחדו מאותות השמיים. ורק עובדי כוכבים יחתו, ואין ישראל יחתו. תנו רבנן, שאנו חכבים מסרת דרך ארץ פרק ב', בשביל ארבעה דברים חמל לוקה. על אף בית דין שמת ואינו נצפד כהלכה, והנערה מאורסה שצעקה בעיר, שנאנסה ואין מושיע לה, ועל משקף זכור שמצילנו, והשני האחים שנשפך דמן כאחד. ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקים, הירח וכוכבים לוקים. על כותבי פלסטר, אלה מזייפי שטרות, כדי להלשין ולהעליל על בני אדם, ועל מעידי העדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, מכיוון שמחריבים את הארץ, שאי אפשר לשמור אותם שלא יראו בשדות אחרים. ועל קוצצי אילנות טובות, זאת שיש בהם פירות שמשחיתים אותם, אז זה נראה כאילו הם בועטים לקדוש ברוך הוא בברכה שהוא נתן להם. ובשביל ארבעה דברים נכתב בעלי בתים נמסרים למלכות, על מה שיש שפרות פרועים, אנשים שמשהים אצלם שטרות שכבר פרעו להם את הכסף, כדי לחזור ולגבות בהם שוב כספים. ועל מלווה בריבית, ועד שהיה ספק שהיה אפשרות לבעל הבתים בידם למחות ביד העוברי עבירות ולא מיחו, שאם הם היו מוחים היו שומעים להם כי הם עשירים ויש להם מעמד מכובד. ועד שפוסקים צדקה ברבים ואינם נותנים, אנשים מתחייבים בדיבור לתת צדקה לעניים בפני רבים והם לא נותנים. אמרה בשביל ארבעה דברים נכתב בעל הבתים יוצאים לטמיון, כוונה מתקלים. כובשי שכר שכיר, אנשים, אדם עובד, דוחים את הפועל לך ושוב ולא משלמים שכרו בזמנו. ועל עושקי שכר שכיר, אלה בכלל לגמרי גוזלים את השכר של הפועלים. ועל שפורקים עול של הציבור מעט צוואריהם, שהם לא משתתפים בהוצאות של הציבור ונותנים על חבריהם, הם נותנים את החובות האלה על חבריהם. ועל גסות הרוח שמתגאים על אחיהם בגלל עושרם, וגסות הרוח כנגד כולן. אבל בענבים כתיב, מה כתוב בתהילים? למדי יוד א', וענבים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום, שמחמת שאינם מתגאים, נקצועים מתקיימים בידיהם ואינם קלים. שעה טובה אדרן הלך פרק הישן, שעתה לשמיה מתחילים מיד פרק לולב הגזול והיבש. אומרת המשנה, לולב, כף של תמרים, הגזול והיבש, פסול. הגזול הוא פסול, שכתוב בויקרא כ"ג מ', ולקחתם לכם. חז"ל דרשו לכם משלכם. יבש פסול, משום שצריך להיעדר במצוות, שנאמר בשמות דבר ב', זה אלי ואנברו, ויבש הוא לא מהודר. של אשרה, לולב של אילן שעובדים אותו לעבודה זרה, ושל עיר הנידחת, היו שעבדו בה כולם עבודה זרה, פסול. שערי חייבים לשרוף את העיר, וכל אשר בא, וגם הלולב שבתוכה עומד לשריפה. וכל העומד להישרף נחשב כשרוף. נמצא שאין לו שיעור, ולולב צריך לפחות שיעור ארבעה טפחים כדי להכשירו. נקטע ראשו, אם נחתך ראשו של הלולב, או נפרצו עליו, נחתכו העלים מהשדרה וחזב ואגד אותם, פסול, שזה לא הדר. נפרדו עליו שנשארו מחוברים בשדרה, פרש שנפרדו מעט למעלה כמו ענפי האילן, כאשר רבי יהודה אומר, אם נפרדו עליו של הלולב יאגדנו מלמעלה, יקשור אותם מלמעלה עם השדרה, שיהיו כמו שאר לולבים. צינה הר הברזל כשירות קלים של לולבים שלהם, עליהם קצרים מאוד ואין עולים על אורך השדרה. אם העלים ארוכים עד שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, כשרים. לולב שיש בו באורך שלו שלושה טפחים, כנגד אורך ההדס וטפח יותר, כדי לנענע בו, שלולב צריך לנענעו, אז ביחד יש ארבעה טפחים, כשר. עד כאן המשנה, גמרא. אומרת הגמרא, כפסק ותנה, הוא פסק ושנה. במשנה למד התנה, לולב הגזול והיבש, פסול. משמע שפסול בכל שבעת הימים. לא שנה, זה לא שונה הדין ביום טוב הראשון של החג, שהחיוב הוא מן התורה. ולא שנה, ולא שונה הדין אם זה ביום טוב שני, שהחיוב לטילת הלולב ביום השני הוא מדברי חכמים. שואלת הגמרא, בשלמה יבש, נניח במובן, הטעם של לולב יבש פסול, כי הדר בעינן ולקה. אנחנו צריכים שיהיה הדר, ואין, הרי יבש אין בו הדר, לכן הוא פסול בכל ימי החג. אלא הגזול, אבל לולב שהוא גזול, בשלמה יום טוב ראשון, נניח ואני מבין, יום טוב ראשון הוא פסול, משום דכתיב שכתוב בויקרא כ"ג מ"ם, ולקחתם לכם, לכם, לכם משלכם, אז הוא לא גזול. אלא ביום טוב שני, אמרי לו, מדוע לא יהיה כשר, והרי אין בו פסוק שעושה גזול. אמר רבי יוחנן משום בשם רבי שמעון בן יוחאי, משום דאב עלה, משום שהוא הלולב, מצווה הבא בעבירה, הגיע לידו בדרך של גזלה, אז הוא לא יכול לעשות במצווה, שנאמר, ככה הוכיח אותם הנביא מלאכי, שהביאו ישראל קורבנות שהם לא ראויים, כתוב במלאכי א' פסוק י' ג', והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה, שהבאתם קורבן, גזול ופסח בלי רגליים וחולה, אז מכאן שאסור לעשות מצווה הבאה לידי עבירה, ממשיכה הגמרא להוכיח שאין תקנה לקורבן גזול, אפילו לאחר שהתייאשו הבעלים, גזול דומה לפסח, ודומה לפסח, שהפסוק דימה אותו לפסח, מה פסח, מה הפסח לת לתקנתה, אין לו תקנה להקריב אותו, שהרי אמום הוא קבוע בו כל הזמן, אף גזול לת לתקנתה, אין לו תקנה, לא שונה לפני ירוז, זה לא שונה הדין, לפני שהתייאשו הבעלים, ולא שונה, ולא שונה הדין לאחר שהתייאשו הבעלים, שדינו כמו הפקר, בכל מצב אין לו תקנה. עד כאן הגמרא דף כ"ט. ההלכה למעשה, אור ההלכה, לולב שיבשו רוב עליו פסול. זאת אומרת שזה לא הדר. ושאור היובש משיכלה מראה הירקות שבו וילבינו פניו כפני המת. ועל זה אמרו בירושלמי, לא המתים, יעללויה. אם נקטם ראשו, דהיינו שנקטמו רוב העלים העליונים ברובם פסול, ואם אין אלא עלי אחד בראש שדרת הלולב, ונקטם פסול. וכן אם נחלק העלי העליון עם השדרה, הרי נחלקה התיומת ופסול. ואם יש שם שני עלים בראש הלולב, ונחלקה התיומת של שניהם פסול. במה דברים האמורים? שנחלקו העלים בכל אורכם, או ברובם. אבל אם לא נחלק מהם אלא מקצתם, כשר. ואם נחלקה התיומת של העלי האחד, והעלי השני קיים עם התיומת שלו, כשר. וטוב להיעדר שלא ליטול לולב שנחלק ממנו העלי העליון אפילו מקצתו, כדי שתהיה לקיחת תמה או שלמה. מצווה מן המוכר ליטול לולב שהעלים שלו עולים הם שידרתו למעלה, כמו שרבית אחד. ובדיעבד אם היו העלים פירודות זה מעל זה, אבל לא נעקרו ממנו כשר. ואפילו בלי אגדו, מכל מקום לכתחילה מצווה לאוגדו. נפרצו עליו, דהיינו שהעלים שלו נדלדלו, ואינם עולים עם השדרה שלו, אלא קריאים למטה, אף עד שלא נעקרו מחיבורם פסול. ואפילו אגד אותם עם השדרה, אין זה הדר ופסול. וכל שכן אם נפרצו עליו ונעקרו ממקום חיבורם, שהוא פסול, אפילו אם גם אגדם בשדרה, כל זה הוא ברוב העלים. אבל אם הוא רק במיעוט העלים, ורוב העלים נשארו בחיבורם בשור הלולב, ונשאר הלולב מכוסה עם העלים שבו, כאשר עד כאן הדף, שלום וכל טוב.